עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן כמדי יום ראשון ב-103, תחשבו טוב, שעה תמימה שאנחנו מדברים עם ועל אנשים שיכולים להרבות בנו דעת, להגביר את החשיבה החיובית, להוריר בנו השראה. אנחנו גם תמיד תמיד שמחים לתת במה למי שרואים את האחר ועושים למען האחר הלכה למעשה. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. עורך ומפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור אריק בן דוד ותמר שלומוביץ', ועורך הדיגיטל שלנו אמיתי דואק. ועכשיו אנחנו עם פרופסור לילך שלו מבורך, מבית הספר לחינוך שבבית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ועם פרופסור לילך שלו מבורך אנחנו מבקשים לדבר על מחקר שנוגע להפרעת קשב ופעלתנות יתר. ערב טוב לך פרופסור לילך שלו מבורך, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
אז אולי לפני שנתחיל נדבר קצת על גודלה של התופעה ש עניינה הפרעת קשב ופעלתנות יתר.
אז אנחנו מדברים על הפרעה שהשכיחות שלה מאוד גדולה, והיא גם הולכת ומתרחבת בהיקפה. הערכות יכולות לנוע מסדר גודל של הערכות השמרניות ביותר של 7-8%, אבל הערכות היותר רווחות היום זה כמעט כפליים.
וואו.
כן, ויש לנו פה ללא ספק הפרעה שבאמת ההיקפים שלה הולכים ועולים מצד אחד, ומצד שני גם זה גם קשור לאופן שבו היא מוגדרת ולאופן שבו היא מאובחנת, אבל זה סיפור אחר לגמרי.
וביחד עם הגידול של החשיפה של התופעה, כי כנראה התופעה הייתה פה בהיקפים האלה תמיד, אבל היום יש מודעות ואנשים מתמודדים עם זה, אז כמעט באותה מידה גם גדלות האופציות, או מתגלות אופציות שאפשר להתמודד איתם. והמחקר שאתם סיימתם לא מכבר, הוא מדבר על...
אז אנחנו באמת לאורך שנים מפתחים תוכניות של טיפול קוגניטיבי, של אימון קוגניטיבי, שאמור לפתח את תפקודי הקשב של כל אחד מהמתאמנים. ואנחנו, חוץ מזה שאנחנו מפתחים את התוכניות האלה, אנחנו גם מבצעים מחקרים שמעריכים את יעילות ההתערבויות הללו. וזה בדיוק מה שעשינו במחקר האחרון שעליו את מדבר, שעליו את מתייחסת, שהוא היה מחקר במבוגרים סטודנטים עם ADHD, הפרעת קשב ופעלתנות יתר.
ואת יכולה להגיד כמה מילים על המחקר ועל התוצאות שלו?
כן, אז מה שעשינו במחקר הזה זה גייסנו קבוצה של סטודנטים עם ADHD, סטודנטים שלמדו או לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, לא רק אצלנו באוניברסיטת תל אביב, והסטודנטים האלה חילקנו אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת קיבלה את האימון הקשבי, זה אימון שנעשה באמצעות מערכת ממוחשבת שאנחנו פיתחנו, כשאני אומרת אנחנו זה ביחד עם עמיתים, כבר לפני שנים, וזאת מערכת שאנחנו הולכים ומשדרגים אותה לאורך השנים. אז זאת הייתה קבוצה אחת, קבוצה שקיבלה אימון קשבי, שזה אימון ממוחשב שכל אחד מהסטודנטים עובד למול מחשב, אבל עם מאמנת שנמצאת שם. וגם הייחוד של המחקר הזה היה שהאימון הזה הועבר בקבוצה, זאת אומרת הסטודנטים ישבו ממש נעשה בקמפוס בכיתת מחשבים, והם עבדו בעצם בקבוצה, אבל כל אחד עם התהליך האישי שהוא עושה כדי לחזק
וקבוצות הביקורת קיבלו...
שתי קבוצות הנוספות היו לנו, אחת מה שאנחנו מכנים קבוצת ביקורת אקטיבית, זה מאוד מאוד חשוב, זה קבוצה שמקבלת גם היא התערבות משמעותית.
כן.
במקרה של המחקר הייחודי הזה, זה היה אימון במיינדפולנס, שנועד גם הוא בעצם להקל ולשפר את יכולת המיקוד והריכוז של סטודנטים
ADHD. והקבוצה השלישית?
והקבוצה השלישית, סטודנטים שגויסו למחקר, אבל הם לא קיבלו התערבות במסגרת המחקר, הם המשיכו לטפל בעצמם, כמו שהם עשו גם לפני המחקר, ועברו אצלנו רק את ההערכות בשתי נקודות זמן מקבילות לאלה של המשתתפים בשתי קבוצות.
והתוצאות בשפה הכי פשוטה והכי עממית היו?
התוצאות היו שהתקבלו שיפורים משמעותיים אצל קבוצת הקבוצה שקיבלה את האימון הממוחשב, שאנחנו קוראים לו סיפאט, ובאופן ככה ספציפי, וזה באמת חידוש בהחלט משמעותי ומפתיע, שליש מהסטודנטים בקבוצה הזאת שיפרו בצורה משמעותית את התסמינים. זאת אומרת, בעצם צמצמו את תסמיני הפרעת הקשב ופלטנות היתר.
ואת התפקוד בהתאמה, בוודאי.
בדיוק, וגם אנחנו מדדנו גם הרבה תפקודים אחרים, כולל את יעילות הקריאה שלהם, אפילו של חומר ממש של מאמר מדעי, השתמשנו שם במעקב של תנועות עיניים, כך שבאמת למחקר הזה יש כל מיני אלמנטים מאוד ייחודיים.
וזה המקום לשאול, מה ההבדל בעצם בין האימון הקוגנטיבי לבין הטיפול התרופתי? כי זה מרגיש שאימון קוגנטיבי זה דבר שנשאר כמיומנות.
זה באמת שאלה מאוד מאוד חשובה, יש הבדל משמעותי. בטיפול התרופתי, היעד של הטיפול התרופתי זה לצמצם תסמינים התנהגותיים. כן. אותם תסמינים שמגדירים את הפרעת הקשב. האימון הקוגניטיבי ובכלל כל הטיפולים הלא תרופתיים ב-ADHD, הם נועדו לשפר את התפקוד. אוקיי? זה שני דברים שהם באמת בהחלט קשורים, אבל הם ממש לא עין נוח.
כן, לגמרי.
זה נורא חשוב להבין, כי בעצם התהליכים, בדיוק כמו שאת אמרת, התהליכים שאנחנו, שעושים בעצם המתאמנים, כדי לשפר את תפקודי הקשב שלהם, הם תהליכים באמת יותר, שהקצב שלהם הוא קצב אחר לגמרי, מהאפקט של הטיפול התרופתי, שהוא ממש אפקט כימי, נכון? כמו של תרופות אחרות, שאנחנו לוקחים, ובאמת עוד מאפיין חשוב של הממצאים של המחקר, זה שהשיפורים שהושגו בקבוצת הסיפה, כן. הקבוצה של האימון הקשבי, הם נשארו גם 4 חודשים אחרי שהמחקר שלנו הסתיים, והסטודנטים סיימו את ההתערבות.
אז הנה, יש פה ממש חדר כושר להתמודדות עם הפרעת קשב ופלטנות יתר. פרופסור לילך שלו מבורך, ראשית, זה ממש מרגש ומשמח לשמוע שבתוך האקדמיה יש כל הזמן מחקרים שחושבים איך לשפר את התפקודים, וגם הופכים את זה לכלים יישומיים מעשיים, אז שיהיה בהצלחה, וכן ירבו פתרונות כאלו.
תודה רבה, אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
שבוע מבורך, תודה.
תודה, תודה גם לך. ימים של מתכת והלב נסגר, חיוך כמו כספת את הממוחזר, עוד מיתר נקרע בגיטרה, לב בוכה קרבה, לקום וללכת, נשרף לו עוד יום, השמש בורחת מתוך תהום, עוד תראה אותה זורחת בסוף הלילה, השתקף מולך במים אורבור לבן, נשרף לו עוד יום, נשרף גם הפחד מתוך תהום, עוד תראה אותה זורחת, תגיד לי מה אתה רואה עכשיו במים, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד, אתה לא לבד, תמונה מתקלפת והזיכרון לבד על מרפסת מול מכתש המון, רק שלא תיפול שוב לחושך המתוק המנותק,
עונה מתחלפת. נשרף עוד יום, השמש בורחת מתוך תרום, או תראה אותה זורחת בסוף הלילה, השתקף מולך במים ברבור לבן. נשרף עוד יום, נשרף גם הפחד מתוך תרום, או תראה אותה זורחת, תגיד לי מה אתה רואה עכשיו במים, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד, אף פעם לא מתחלפת ושוב שלכת, אתה מיוחד.
ועכשיו אנחנו עם דוקטור אלון קליבנוב, מרצה מומחה לתרבות צרפת. ערב טוב לך דוקטור אלון קליבנוב, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
יש לנו פינה קבועה בתוכנית של היו ועודם, שבה אנחנו שמים זרקור, מזכירים ונזכרים באנשים שהגם שהם מזמן לא בקרבנו, משהו בסיפור שלהם ובאתוס שלהם ממשיך להדהד. והפעם בחרנו לדבר על ז'אן דארק. ז'אן דארק שבמאי 1431 הלכה לעולמה, אין ספק שהיא הותירה אתוס ומיתוס מפוארים, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור אלון. אז אולי נתחיל קצת בלספר מי זו הייתה ז'אן דארק.
טוב, ז'אן דארק היא תופעה ייחודית וחריגה מאוד בהיסטוריה, מכיוון שזה סיפור שעד היום יש הרבה מאוד דברים לא ברורים ולא בהירים לגביה. היא מופיעה בנסיבות מאוד מאורפלות, ממש משום מקום, כנערה צעירה אנלפבטית מכפר קטן במזרח צרפת, באזור שבכלל כבוש כאשר אנחנו שומעים עליה במסגרת מלחמת 100 שנים. צרפת משוסעת אז בין פלגים ובתי אצולה וכן הלאה, מאוד שונה מהתפיסה של היום של צרפת. בכל מקרה, היא בתור נערה טוענת, מתחילה לטעון שנגלים אליה קדושים ומצווים עליה להציל את צרפת, והיא נתפסה על ידי סביבתה כקצת לא נורמלית והזויה ואולי, אבל היא הולכת עם האמת שלה ומצליחה בנסיבות מאוד מוזרות, היא מצליחה לעבור, להגיע אל אציל מקומי שנותן לה אנשים וסוסים, היא מגיעה אל יורש העצר של הכתר הצרפתי, משכנעת אותו בדרכה, מספרת לו סיפורים שהוא לא היה יכול לדעת, והוא שואל אותה בהלם, איך את יודעת? היא אומרת, הכל אלוהים אמר לי. הוא משתכנע שמשהו פה מוזר, אבל משהו אולי אמיתי, נותן לצבא, ילדה בת 17, מצליחה לעשות מה שגנרלים ותיקים ומנוסים לא עשו, היא מצליחה להסיר
המצור. ומבקיעה את המצור האנגלי.
נכון, על העיר אורלאן. ואז היא גוררת את יורש העצר, שהיה טיפוס די חנון באוזן אל קתדרלה ברס, ושם היא מביאה להכתרתו בתור מלך צרפת. היא מנוע, היא דמות כל כך מדהימה, והיא ממשיכה, היא מנסה להשיג עוד דברים ולבצע עוד דברים, לא הכל הולך לה, אנשים לא מאמינים בה, אנשים שמים לרגל, בסופו של דבר היא נופלת בשבי, מוסגרת לאנגלים, נופלת בשבי בורגונדי, מוסגרת לאנגלים, האנגלים מעמידים אותה לדין כמחשפה, ובסופו של דבר...
ומעלים אותה על המוקד.
מעלים אותה על המוקד, אכן, במאי 1431, נכון.
והיום כשאנחנו מסתכלים ככה בראייה רטרוספקטיבית, בכל זאת זה המאה ה-15, אנחנו מדברים על מאות שנים, מה מתוך ה... מהו האתוס בעצם שנותר מהסיפור המאוד מאוד מיוחד הזה?
קודם כל, היא עד היום היא מכונה בצרפת האלמה, לפיסל, והיא תופעה כל כך יוצאת דופן וכל כך חריגה. החברה הצרפתית מאוד מאוד מקוטבת ומפוסעת. אנחנו רגילים לראות את החברה שלנו כמקוטבת וכי משוסעת. חברה הצרפתית לא פחות אם לא יותר. והיא דמות שמאחדת את כולם. זאת אומרת, הימין הצרפתי, הפטריוטי, רואה בה דמות, גם דמות שיצאה מהעם ומזוהה עם פטריוטיזם ועם הקרבה, כל הדברים שתנועות ימין תמיד מזוהות איתן, ועוד שהשמאל רואה בה גם אישה, גם מי שהגיע מפשוטי העם, לא המעמד אריסטוקרטי, לא כלומר, לא שום דבר. ועכשיו היא כל כך נערצת, אנחנו רואים את הפסלים הרבים שהוקמו לכבודה, את הביטוי העצום שלה בתרבות הצרפתית, עד כי אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא יצאה משלחת לכס הקדוש, והיא הוכרזה ב-1920 כקדושה, והיום היא ז'אן הקדושה. וכנסייה הוקמה ברואן על מקום הוצאתה להורג, והמקום הזה ממש אתר עלייה לרגל. אפילו ג'ורג' ברנרד שו, המחזאי האירי הגדול, כתב מחזה בשם ז'אן הקדושה ב-1920 בעקבות אותו אירוע של הכרזתה כקדושה. דמות פשוט לא כל כך חריגה, יוצא דופן ומדהימה בהיסטוריה האנושית.
שאגב, אין יותר מדי מקבילות ב... היסטוריה אנושית.
אין אף מקבילה אליה. זה סיפור יחידאי, וזה אחד הדברים הבאמת יוצא הדופן. זה באמת סיפור כל כך יחיד, יוצא דופן במינו, לא דומה לשום דבר במהלך ההיסטוריה. וזה אחד מהדברים שהוא כך מחדדים את המעמד שלו.
לגמרי. טוב, אז אנחנו עם הסיפור ההיסטורי הזה, רוצים להודות לך, דוקטור אלון קליבנוב, סליחה. אז תודה רבה שהשארת אותנו, ושיהיה שבוע מבורך.
שיהיה שבוע מבורך. תודה, כל טוב
ולהתראות. תודה.
בוחן לבבות גולה עמוקות דובר צדקות חתנו לפניך רחם עלינו.
זוהי קריאה לחודשים לפני הסליחות, ואנחנו מדברים עם יאיר הראל, העורך המוזיקלי של פרויקט סיור סליחות ומנהל אנסמבל הפיוט. ערב טוב לך, יאיר.
ערב טוב, יהודית. שמח להיות כאן.
גם אנחנו שמחים שאתה איתנו, תודה רבה. הגם שהסליחות עוד לפנינו, חודשים קדימה, עדיין אנחנו בוחרים לדבר איתך על הפרויקט המוזיקלי. אז אולי נתחיל עם מה המקורות של הפיוט?
באופן כללי של הפיוט את שואלת, או של פיוטי הסליחות?
של פיוט באופן כללי.
הפיוטים למעשה הם ממש ההמשך של ספר תהילים, כלומר ספר תהילים שבו יש את בעצם את המזמורים שמשמשים אותנו ממש כאבני הבניין של התפילה, ששימשו עוד כיסודות של התפילה עוד במקדש, ואחר החורבן והתחלה בעצם של ההבניה של עולם בית הכנסת וסידור התפילה וכן הלאה, אז הפיוטים בעצם ממשיכים את הקו הזה של שירי תפילה, הם בעצם שירים שנכתבו על ידי אנשים מאוד פרטיים, אבל עבור ציבור המתפללים, כך שככל שהסידור בעצם והתפילה מתחילה להתמסד,
כן.
אחרי החורבן, אז יש לנו את התפילות הקבועות מצד אחד.
והמקורות כמו... של הפיוט, מאיפה הם באים בגיאוגרפיה?
יפה, אז בעצם ההתחלה היא ממש בארץ ישראל, אחרי החורבן, שם מתחילה, אפשר להגיד שזה ממש הפיוט הקלאסי מתחיל שם. כמו שאמרתי, זו ממש יצירה אישית, עכשווית, שפייטנים מביאים ומתכתבים ככה עם תפילת הקבע, וכל הבנייה של התפילה בעצם מבוססת על שני היסודות האלה. על איזשהו יסוד קבוע שמגיע ממש חלקו מהמקרא, כמו קריאת שמע וכן הלאה, והיסוד המתחדש תמיד, העכשווי, שפייטנים כותבים וכותבים וכותבים.
כן.
ומארץ ישראל זה מתחיל להתפשט מצד אחד לכיוון בבל, מצד שני לכיוון אשכנז.
ואיפה זה משתמר או נשמר ומטופח?
אז הפיוט בעצם בעיקר ברגע שמפציעה ככה לתוך ההיסטוריה השירה הספרדית, המהפכה של השירה בספרד, הפיוט גואה מתוך בית הכנסת אל כל המרחבים בעצם של החיים, גם שירת החול וגם שירת הקודש היא מחוץ לבית הכנסת, כלומר טקסים שונים שמתרחשים בטקסי חיים, בחגים, אנחנו מכירים את הפיוט גם בליל הסדר למשל, בהגדה של פסח, בעצם הופך להיות סוג של פס קול שמלווה את כל החיים היהודים, את כל הטקסים, את כל החגים, וכמובן ברגע שאנחנו עוד לא דיברנו על המוזיקה, זה רק הטקסט הכתוב, המוזיקה כמובן מכניסה לזה מימד אחר לגמרי.
והמוזיקה איפה היא נובטת?
והמוזיקה בעצם תמיד הייתה שם, והיא מרובת פנים, כלומר טקסט אחד, כמו נגיד ידיד נפש למשל, או לך דודי, יכולים להיות לו מאה לחנים, כי בעצם הטקסטים האלה התקבלו על ידי, יש טקסטים שהתקבלו על ידי רוב הקהילות, למשל הסליחות באמת התקבלו על ידי כל הקהילות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, ויש המון המון לחנים שונים, וזה האושר הגדול שאנחנו גם חוגגים אותו גם בפרויקט יפה. הזה, וגם פה עכשיו בארץ.
והפרויקט הזה, הסליחות, מה מיוחד בו, ביחס לכל מה שאנחנו מכירים, כל כך הרבה מדובר, מושמע על סליחות, מה הערך המוסף של הפרויקט הזה?
יפה, אז תודה על השאלה. אז באמת השיחות בתוך כל האוקיינוס והפסיפה של עולם הפיוט, זה אחד מה... נקרא לזה הז'אנרים שמאוד תפסו לאחרונה, בשנים האחרונות, ביחד עם הרעיון של סיור סליחות. כלומר, אנשים, יש משהו בסליחות שהוא מאוד מזמין, זאת לא תפילה ממש ממוסדת.
כן.
היא קורית בזמן מאוד מיוחד לפנות בוקר, וכל החוויה הזאת של באמת ההכנה לקראת ראש השנה, חודש אלול, ואז ועד יום כיפור, הפכה להיות איזה אבן שואבת, בעיקר בירושלים, אבל לא רק בירושלים, שזה סוג של שער, שנותן איזה מרחב לתפילה גם אישית וגם להיות חלק ממשהו גדול שקורה. והפרויקט הספציפי הזה בעצם בא להעמיד בצורה מעמיקה ומשאר וקנין שיזם אותו, הוא בעצם הלך עם החזון הזה כבר כמה שנים, מתוך גם היכרות אישית שהייתה לו עם חברים שבאו לשיעורי סליחות, והצורך בעצם לתת את ממד העומק, כי אנשים הרבה פעמים מגיעים והם מתרשמים, וזה נשאר כזה טיפה ברמת הפולקלור, איזושהי חוויה. אז מה שקורה בפרויקט הזה, מצד אחד הספר מאוד מעמיק, יש בו ביאורים לסליחות וכתבי יד ממש מהמון ספריות ברחבי העולם, שנותנים גם חוויה ויזואלית, ובעיקר המוזיקה, שאני זכיתי להיות אחראי עליה, אז בעצם יש שני אלבומים שמלווים את הספר. אלבום אחד עם גדול הפייטנים, אחד מגדולי הפייטנים בזמננו, הרב חיים לוק, שהוא המורה של כולנו, של אנסמבל הפיוט, אנחנו ממש תלמידים שלו. אז הוא בעצם ביחד איתו,
אנחנו חייבים לקצר, אז...
במשפט, אני אסיים את
בבקשה.
אז באמת, זה אלבום את הכנסת עם הרב חיים לוק ואנסמבל הפיוט, ממש כמו שזה נשמע, ואלבום עכשווי, שאנסמבל יירח את שי צברי ואת נטע אל קיים, ויצרנו ביחד פרשנויות עכשוויות למבחר מהפיוטים. אז בעצם אפשר לחוות ככה חוויה באמת מרובת מימדים. יפה. אני חושב שמוסיפה עוד מימד עומק לתוך העולם הזה של הפיוט והסליחות.
יאיר הראל, העורך המוזיקלי של פרויקט ציור סליחות ומנהל אנסמבל הפיוט. תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה, נראה טוב.
ועכשיו אנחנו תמיד תמיד שמחים וגאים לתת במה ולשים זרקור על אנשים שעושים למען האחר ומתמידים בזה ועושים את זה במסירות ובאהבה גדולה. והנה עכשיו אנחנו עם אדיר בן יעקב, מתנדב מצטיין שקיבל הוקרה מנשיא המדינה בטקס רב רושם שמעלה על נס את המתנדבים של השירות הלאומי האזרחי. ערב טוב לך, אדיר.
שלום וערב טוב.
שפו גדול.
תודה.
בוא תספר קצת על עצמך, לפני שנדבר על העשייה למען האחר.
אני גדלתי בנהריה, עם שני אחיי, עד גיל 13-14, גדלנו משפחה קטנה, מצומצמת, עם הורים אוהבים, הורים חמים, רק שהיו עובדים מהבוקר עד הלילה, אבא שלי עצמאי, אמא שלי אז למדה רפואה משלימה, ומטבע הדברים, כמו הרבה בתים בישראל, אני הייתי לבד עם עצמי, ככה אחרי בית ספר, אצל הסבתא, ומה שנתן לי ככה פתח לסתובב הרבה ברחובות, ולהסתובב עם נערים גדולים ממני, להיחשף לכל מיני דברים שהייתי להיחשף בגיל הזה. וככה זה גם גר את ההתנהגות בבית ספר, אז באותם ימים, התנהגות של קצת צורה עברנית, אני מדבר על גיל מאוד צעיר, מתחת לגיל 9. וכן, והשינוי שחל בי בעצם זה חל בכיתה ג', במחצית של כיתה ג', עברתי לבית ספר אחר, שם היה לי מורה שהאמין בי, מורה שנתן לי דרך חדשה לראות בי כדברים הטובים שיש בי, ומשם הלכתי והתקדמתי, ברוך השם הצלחתי בחיים, הייתי בישיבות, הגעתי להישגים לימודיים, למדתי בכולל, עד שלפני שנה וחצי הצטרפתי לשירות אזרחי, מטעם ארגון חברים, ובעצם באתי להגשים את כל מה שבעצם
היום אתה בן 28.
כן, אני בן 28, התחלתי שירות בגיל 26 בצוהר הלב, ארגון בשם צוהר הלב, יש להם בכל הארץ ניסים של חינוך מיוחד מגיל 0 עד גיל 21 לכל התחומים, תסמונת דאון, פיגור. המקום שאני משרת בו נקרא חוכמת ישראל. שם זה ילדים בגילאי בית ספר יסודי, עם בעיות התנהגות, בעיות קשב וריכוז, בעיות משמעת, דברים יותר קלים. ושם אני...
אדיר, אומרים אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל אם הייתי שואלת אותך, מתוך כל כך הרבה מתנדבים, מה עושה אותך מתנדב מצטיין? מה היית אומר?
אז אני אגיד לך, אני קודם כל בן אדם שלא לדבר על עצמי באופן כללי, אבל במקום הזה אני חושב שלא נותן קרדיט לעצמי, אלא קרדיט לכל בן אדם שעושה את מה שהוא עושה מהלב. ברגע שעושים משהו מהלב, עושים אותו כמו שצריך ועד הסוף, וזה מה שככה, אכן אני חושב שנבחרתי, ובאמת העשייה שם היא לאין ערוך, מה שקורה שם בבית ספר.
כן. איך הסביבה שלך קיבלה את הבחירה הזו?
אז אם אני מסתכל על החברה, בחברה לא עם זה בעיה, כי אני גר באזורים יותר פתוחים, זה אזורים מעורבים, כי רטת אני גר, אני באתי מנהריה, אז בעניין הזה לא עלי בעיה, אבל כן אני יודע שקצת מהמשפחה, שהם פתאום ראו איזה סטייה מהנתיב הרגיל שהם הרגילים עד היום. כי אם כן, ההורים שלי דאגו ותמכו במאוד כשהייתי בישיבות, וזה לא מובן מאליו ששרדתי בכלל בישיבות, והייתי בכולל, וגם זה מה שהאחים שלי עושים. וראיתי שפחות יש להם איזו הערכה, או שהם באמת לא יודעים בדיוק כמו שאני עושה, ופחות שותפים לזה.
כן. אם מי מאזיננו מקשיב עכשיו ושואל את עצמו, מה לדעתך התרומה הזאת והעשייה למען האחר, מעבר לזה שאתה מעניק לאחרים, מה זה עושה לך?
אז קודם כל זה נותן לי הגשמה עצמית, עצם הדבר הזה שאני נותן לתלמיד אחר אוזן קשבת, נותן לו הדרכה, נותן לו מקום חם, נותן לו אמונה, דברים שלי החסר אותם בתור ילד, שאמורים שלא נתנו לי אותם, וזה ממלא אותי, זה נותן לקום בבוקר לדעת שיש לי משמעות לחיים שלי, לדעת שיש לי נתינה לאחר, לקום ולדעת שעומד לפני עכשיו יום שיש תלמיד שאם אני לא אגיע היום לצורך העניין, אז יהיה לו קשה לפרוד את היום. אם אני יכולה לתלך דוגמה רק ככה, חמה תנור, מה שנקרא, זה סוף שבוע אחרון, בכיתות יש מה שנקרא חלוקת תעודות הצטיינות כל סוף שבוע.
כן.
ויש תלמיד שהוא מאוד מפריע בכיתה באופן כללי, ותמיד יוצא בחוץ, מריבות באמצע כיתה. באנו שבוע יחסית רגוע, אז ישבתי ודיברתי הרבה עם המחנך שלו, וביקשתי ממנו, היה לו שבוע רגוע, הוא לא הצטיין יותר מכולם, אבל תפוס ותן לו את ההזדמנות הזאת שהוא ככה הצליח, כן. איזה משהו לפחות, תן לו את התעודה הזאת עכשיו, ולא תתחרט, ובאמת אחר כך הוא רץ עם זה בכל הבית ספר, והכריז שלא קיבל בחיים תעודה, וכביכול כבר ראינו את השינוי בו מאותם רגעים כבר, כאילו, דברים שאין לשאר ואין לתאר.
אדיר בן יעקב, אתה ממש, ממש מקסים. מתנדב מצטיין הנשיא, כחלק מהמתנדבים של השירות הלאומי האזרחי. תודה רבה שהיית איתנו, שפו גדול, וכן ירבות כמותך וכמעשיך. תודה רבה.
תודה רבה, תודה, שמשכים טוב.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים לאים בטות, ושנינו שיקורים, אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה,
אני עוד זוכר אותה כמו בסערת תארו לכם מותי נופל לתוך זאת תארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים תארו לכם עולם יפה יהיו בתוך החושך עולם פשוט תארו לכם קצת אושר
ועכשיו דבורה שירר פיית הבריאות
ועכשיו אנחנו עם דבורה שירר יועצת תקשורת בתחום הבריאות שמביאה מדי שבוע לשולחננו ולאולפננו חדשות מעניינות ממערכת הבריאות ערב טוב לך דבורה
ערב טוב יהודית, ערב טוב למאזינים, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם מה הבאת לנו היום?
הבאתי היום על בית מעניין, שנקרא בית למשפחות חדשות בבלינסון, שלראשונה בישראל יש אשפוז לזוגות גאים במחלקת יולדות. ובאמת הבית חולים הראשון בארץ, אני לא יודעת אם נגיד בעולם, אבל בארץ לפחות. זוגות גאים, גברים יחידנים, אשר יגיעו ללדת בבלינסון, עם פונדקאית כמובן. הם יושפזו במחלקת היולדות בבלינסון בחדר אישי. הזוג מתאשפז יקבל ליווי, הדרכה צמודה מהצוות הרפואי, ויולן קרטר, אחות אחראית במחלקה, היא מה שנקרא, תכוון ותיצור את הקשר הטבעי.
כן.
ובדרך כלל, את יודעת, הקשר הטבעי שנוצר במהלך ההיריון בין הורים לעובר, הוא מתרחש בצורה אחרת. ובהיריון פונדקאות הוא בצורה אחרת. אז כדי לסייע בתהליך ההתקשרות בין האבות לתינוק, נדרשת מחשבה יצירתית. ובבלינסון מדריכים ומלווים את ההורים כמשפחות חדשות בתהליך התקשרות ראשוני עם התינוק החדש. בית החולים גם מאפשר מעטפת מושלמת למשפחות חדשות מכל הסוגים. בהתחלה לפני הלידה.
כמובן שזה מבורך, אבל... אי אפשר שלא לשאול איך זה חיכה כל כך הרבה שנים.
זהו, נכון, נכון. זו שאלה מצוינת, זו שאלה ממש מצוינת, כי באמת הם חיכו שנים רבות למהלך שיאפשר לבני זוג בארץ כן. להביא ילדים לעולם, בפונדקאות, ואת יודעת, כחבר, יש כאן, כל הקהילה מאוד שמחה לנושא הזה, ואת יודעת, הם מחבקים ו... ומכבדים, ואני חושבת שבאמת שפו גדול, ואני מקווה שיתר בתי החולים ילכו בדרכם.
דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה על המידע הזה, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה יקירתי, ביי ביי. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
שבוע מבורך, שיהיה לנו עם בשורות יותר טובות.
אכן, אכן.
פרשת השבוע שלנו, מה הייתה?
כן, לך לך, ענייני המרגלים, שאיכשהו מועסים בארץ ישראל, לא רוצים להיכנס. תופעה שמשום מה לא לגמרי...
לא זרה לנו, בוא נאמר.
לא, ממש לא זרה, אנחנו כבר קצת מכירים אותה.
אגב, אני לא יכולה שלא לומר שמשבוע לשבוע אני נפעמת, כמה כל ענייני הפרשה הם כל כך אקטואלים. חוץ מזה שהם כתובים בשפה לא תמיד מוכרת, כל השאר לגמרי מכאן.
כן, רק צריך קצת להחליף את הבגדים, את יודעת, אבל זה נקרא הפרשה, אותה פרשה, כל דור מוצא גם את כיצד הפרשה מדברת אליו, ונדמה לי שהפרשה מאוד מדברת אל הדור שלנו, שזכה מצד אחד שארץ ישראל, אנחנו חיים פה, הנה אנחנו מדברים, ואנחנו בארץ ישראל, מצד שני, זה כפי שראינו גם בשבת האחרונה, היא לא מובנת מאליה, וזה עניין שאנחנו צריכים להיאבק עליו, וזה ממש ממש לא מובן מאליו.
ופה תמיד נשאלת השאלה, האם 75 שנים זה פרק זמן מספק כדי לעבור מהתודעה הזו לתודעה האחרת.
תשמעי, אם זה עם צעיר, אנחנו עם כל כך ותיק וזקן, שסופר כמעט 4,000 שנה, אז 75 שנה זה פסיק בשבילו. כן. ולכן אני חושב שצריך, חשוב, דרך אגב זה מה שהפרשה נותנת לנו. היא נותנת לנו קצת פרופורציות. היו צרות לפני זה, היו קשיים, ואיכשהו אנחנו ככה מצליחים ללמוד מלפעמים גם להתרסק, אבל אז תמיד, כמו אוף החול, לקום ולהמשיך הלאה. זה נותן איזשהו אורך רוח, וקצת, אתה יודע, פרופורציה לחדשות, שתמיד הכל נורא נורא דרמטי. אז זה אולי גם רווח גדול. אני רציתי לדבר על הוצאת דיבה. וזה נראה לי דבר שהוא כל כך רלוונטי לחיינו, שלכל אחד יש לו מכשיר רב עוצמה, שאם רק הוא לא אכל באיזה מסעדה טוב, או שנדמה לו שמישהו לא מספיק היה נחמד, והוא כבר ממהר לכתוב עליו איזה פוסט, הוא מוציא את דיבת תורה. איך זה קשור לפרשה? כי זה מה שעשו מרגלים. הם חזרו משם, ואמרו, אנחנו לא יכולים לעלות, אז הם, בוא נוציא את דיבתה של הארץ, ארץ, אוכלת יושביה היא. כן, אנחנו גם שומעים דברים כאלה כיום.
לגמרי.
במושג להוציא דיבה, לבין מה שכתוב אצל יוסף, יוסף כתוב, והוא נער את בני בילה ובני זלפה נשי אביו, ויהווה את דיבתם רע אל אביהם. בוא נשים לב להבדל להוציא לבין להביא. זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים אני רואה דברים רעים, לא, פגמים, אבל השאלה אם אני מוציא אותה או מביא אותה. במקרה של יוסף, הוא הביא אותם לאבא, הוא אומר, תקשיב, אבא הם מתנהגים לא כמו שצריך, תעשה עם זה משהו. אז אולי זה לא הכי נעים, אבל בסוף זה מועיל. כי באמת, האבא, יעקב, יכול היה לחנך אותם יותר טוב. הוא לא פיזר את זה החוצה.
זה בדיוק, אגב, ההבדל בין ביקורת בונה לבין ביקורת מתריסה.
נכון. היום הכל אנחנו מוציאים. אתה מיד מוציא בראש חוצות, בפומבה, שכל העולם ידע. רגע, אפילו נתת לו הזדמנות, תתגונן. תיגש אליו רגע לפני זה, ותגיד לו. תביא, יש לך דברים רעים? אוקיי, זה הגיוני, זה קורה לפעמים. המציאות האנושית איננה משלמת. אבל תביא, אל תוציא. ונדמה לי שזה דבר שככה מאוד מפריע לי, במיוחד היום כשאתה מוציא, גם זה אישה להחזיר את זה אחורנית. אישה להגיד, זהו, אני מוחק. זהו, עשו שיתופים, עשו עתק הדבק, ועכשיו אתה כבר לא שולט בזה. אז רגע לפני, תחשוב פעמיים. והנה לא דקה לדבר על הדיבה עצמה, בכלל ממה היא נובעת.
ממה?
אני חושב שצריך לשרש תופעה, צריך לחשוב על השורש שלה, מאיפה היא באה. ואני חושב שבעניין הזה, אם ידוענו פסטינגר נתן לזה הסבר, שדיבר על הדיסוננס הקוגנטיבי. נניח אדם יוצא עם בחורה מאוד מוצלחת בעיניו. הוא מת שיתסכים לצאת איתו. אבל אז היא אומרת לו, אני לא רוצה, אתה לא מתאים לי. אז מה הוא אומר לעצמו? שתי דרכים, או חבל, כואב, נתאושש, או עזוב, היא בכלל לא שווה, היא בכלל לא חכמה, היא תקשה. למה? כי אני אגיד, יעמוד מול עצמי ויגיד לעצמי, אני לא בסדר, זה נקרא הצרימה, הדיסוננס. לא, עדיף שנראה אצלה את הבעיה ולא אצלי. נדמה לי שזה גם...
לגמרי. הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה ויקיר התוכנית שלנו כרגיל תענוג, תודה רבה ושבוע מבורך. זהו, הגענו לסיומה של התוכנית. זה הזמן לומר תודה. תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו. תודה לאריק בן דוד שיושב כאן לצידי ותמר שלומוביץ' האחראים על השידור. ותודה לאורך הדיגיטל שלנו עמיתי דואק. אנחנו כאן, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם. כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך.
המקום אי שם בנגב המדבריות של צי, 13 גברים הולכים בחושך בחמסים, בשיירה בלי מטרה ברורה, כמעט בלי נשק ובלי מים. כלום לא קורה וכעבור זמן מה, קולו של יוד שובר את הדממה, מם מתנהג כאילו לא שמע, ורק מעט כמעה לבינתיים. 30 ימים ו30 לילות מטרטרים אותנו סתם, אומר ובקולו, שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען. זו דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען.
30 ימים ו30 לילות מנערים אל תוך הוודיות, נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם עין.
יפה מאוד אומר נומר, לא בלי לראות אבל בלי לגמגן, יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זו דרך ארוכה,
דרך
ארוכה, זאת דרך ארוכה נכנעת. כאילו לא ירגיש מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח, מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג הדור צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
מהם בלי תנועה אומר לו שמע, פני אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר, הנה דבר מה אשר אולי תוכנו לקחת.
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יוד,
הרי כולם יודעים שבפיקוד הם מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אתה עיוור אם עוד אינך תופס, גם אם נאפילה הרבה אורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת.
ממקום מתוך הלב לפתע מתקרב, אבל אין שום כנען, כנען לי בלב. אם ניכנס לא ניכנס, זה היינו הח והח בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד מקדמת דנה ועד לשנה הבאה בירושלים.